privileged and pleased to host Rav Baruch Gigi, one of the Rashi Yeshiva, Yeshivat Har HaZion, who's given us many excellent shiurim before. And without further ado, I'd like to ask, I think Rav Gigi is maybe saying his bracha achrona as soon as he's finished. Bakasha.
בוקר טוב לכולם, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לכולם. והנושא שבחרנו לעסוק היום הוא בעניין תפילת חנה. כידוע, בראש השנה אנחנו מפטירים ביום הראשון, את ההפטרה שלנו היא של תפילת חנה. ואני רוצה לנסות לבדוק מה מיוחד בתפילת חנה ששייך לראש השנה. הגמרא במסכת ברכות בדף כ"ט אומרת, הנה תשע דראש השנה כנגד מי? יש לכם בדף שלפניכם מספר אחד, הנה תשע דראש השנה כנגד מי. בתפילת מוסף של ראש השנה יש לנו תשע ברכות, והגמרא שואלת כנגד מי. אבל חשוב לי שתדעו שזה שיש לנו תשע ברכות בתפילת מוסף של ראש השנה זה בכלל לא דבר פשוט, כי כולנו, לא יודע כולנו, אבל אני הייתי מעדיף שיהיה לנו עשר ברכות בתפילת מוסף של ראש השנה. כי אם היו עשר ברכות בתפילת מוסף של ראש השנה, אז לא היו בעיות. לא הייתה מחלוקת של רבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי. יש מחלוקת של התנאים איך לסדר את הברכות בתפילת מוסף. למה? כי בכל תפילה של יום קדוש יש לנו שבע ברכות. שלוש ברכות ראשונות, שלוש ברכות אחרונות, והברכה המרכזית היא ברכת קדושת היום. בשבת מקדש השבת, מקדש ישראל והזמנים, או מקדש ישראל ויום הזיכרון. זה בדרך כלל המבנה הרגיל של תפילה. וגם בראש השנה יש לנו התפילות הרגילות, שחרית, מנחה, ערבית, הם תפילות עם שבע ברכות, יש בהן שבע ברכות. במוסף אנחנו צריכים להוסיף עוד שלוש, מלכויות, זיכרונות ושופרות. אז שבע ועוד שלוש זה עשר. אבל חז"ל קבעו רק תשע ברכות בתפילת מוסף של ראש השנה. למה קבעו תשע? אנחנו מיד נראה את התשובה של הגמרא. אבל בגלל שקבעו תשע ולא עשר, אז יש מחלוקת איך בונים עשר ברכות, מכניסים אותם לתוך תשע ברכות. כי זה שבע רגילות, בתוך להוסיף מלכויות, זיכרונות ושופרות, ואז יש לנו בעיה. אני רק מזכיר את מה שרבי עקיבא ורבי יוחנן בן נורי סברו. רבי יוחנן בן נורי אמר שאת ברכת מלכויות אנחנו מכניסים לתוך ברכת קדושת השם, לתוך אתה קדוש, לתוך זה מכניסים את מלכויות. רבי עקיבא אומר שאת המלכויות מכניסים לתוך ברכת קדושת היום, בתוך אתה בחרתנו ותיתן לנו השם אלוקנו את יום הזיכרון הזה, בתוך הפסקה הזאת מכניסים את המלכויות. כך אנחנו היום עושים, כמו שיטת רבי עקיבא, לא כמו שיטת רבי יוחנן בן נורי. אבל כל זה מתחיל בגלל שבמקום תשע, אם היו לנו עשר לא הייתה בעיה, אבל בכל זאת חז"ל קבעו תשע. בוא נראה למה המספר תשע כל כך חשוב. הנה תשע דראש השנה, אני חוזר לדף, כנגד מי? אמר רבי יצחק דמין קרטיגנין, כנגד תשעה אזכרות שאמרה חנה בתפילתה. אם אנחנו פותחים את תפילת חנה ומסתכלים בתוכה, אז אנחנו רואים ששם בתפילת חנה היא אמרה תשע פעמים שם השם באותה תפילה. אם אתם רוצים לבדוק, תסתכלו בבקשה מספר שלוש ותראו, ותתפלל חנה ותאמר, אלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי על אויביי, כי שמחתי בשועתך, אין קדוש כהשם, כי אין בלתך ואין צור כאלוקנו. אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה, יצאת מפיכם כאל דעות השם, ולא נתקלו עלילות. מה עוד יש? השם ממית ומחיה, השם מוריש ומעשיר, כי להשם מצוקי ארץ, השם יחת ומריביו, עלה ברמים השם, ידין אפסר הארץ ויתן עוז מלכו וירם כן המשיחו. תשע פעמים שם השם, תשע פעמים שם השם, כנגד תשע פעמים יש תשע ברכות. זה מאוד מעניין, רק למה זה כל כך חשוב שחנה אמרה תשע ברכות, תשע אזכרות? למה זה צריך להשפיע על תפילת מוסף של ראש השנה? אז מה? זה יפה שהיא אמרה תשע פעמים שם השם, למה זה קשור לתפילת מוסף של ראש השנה? אז הגמרא מבינה שזה קשה, והגמרא נותנת לנו תשובה. דאמר מר, בראש השנה נפקדה שרה, רחל וחנה. היו עקרות, שרה ורחל היו עקרות, וגם חנה הייתה עקרה, והקדוש ברוך הוא פקד אותם בראש השנה. בראש השנה, אני מזכיר, בשחרית אנחנו קוראים והשם פקד את שרה ביום הראשון, והנה זוכרים את פקידת שרה, וגם חנה נפקדה בראש השנה. ועדיין אני שואל, so what? אז מה? אתה בעצמך אומר ששלוש נשים נפקדו בראש השנה. למה לא ניקח את הפסוקים של שרה ולראות כמה פעמים יש שם השם? או את הפסוקים של רחל ונבדוק כמה פעמים יש שם השם? ולמה זה כל כך חשוב לדעת כמה פעמים שם השם כשמישהו אומר בתוך פסקה? בכלל, השאלה המרכזית, מה הקשר של כל זה, של חנה והתפילה שלה לראש השנה? אתם מבינים שיש פה בעיה. בשביל זה יש תלמוד ירושלמי. בתלמוד ירושלמי גם הוא שאל את השאלה הזאת, והוא יש לו תשובה אחרת. בוא נראה, אולי התשובה שלו תהיה יותר טובה, אולי היא תרגיע אותנו יותר. אומר התלמוד הירושלמי, תשע שראש השנה מניין? אמר רבי אבא קרטיגניה, כנגד תשע אזכרות שכתוב בפרשת חנה. אותה הסיבה, אותו הדבר, אבל כאן כבר יש לנו משהו אחר לקשר של תפילת חנה לראש השנה. וכתיב בסופה השם ידין אפסי ארץ. הפסוק האחרון של תפילת חנה, כתוב שם השם ידין אפסי ארץ, השם עושה דין בעולם, בארץ, וכמובן זה כבר קשור לראש השנה, כי ראש השנה הוא יום דין. אני בטוח שיש פה הרבה אנשים חשובים שיודעים פרק או שניים בתנך, נכון? וכיוון שכך, זה נכון, אני יודע, כן? אז יש, כיוון שכך, אם הייתי מבקש מכם, תנו לי בבקשה פרק בתנך שעוסק ביום הדין, שעוסק בדין, שהנושא שלו הוא יום הדין. אני לפחות יכולתי להציע 3, 4, 5 אפשרויות טובות. האפשרות הזו של תפילת חנה היא לא ברשימה, כי הפרק הזה לא עוסק ביום הדין. במקרה יש לו מילה אחת של דין בפסוק האחרון, שזה יהיה האישו המרכזי, הנושא המרכזי של הפרק, ונגיד שבגלל זה זוכה הפרק הזה להיות מרכזי בראש השנה. לי קשה לומר את זה. אתם רוצים פרקים? אני אתן לכם רק דוגמה אחת של פרק שכולנו מכירים אותו, שהוא פרק של יום דין פר אקסלנס, ממש מצוין על פי כל הכללים, זה מלאכי פרק ג', מכירים אותו? אני אזכיר, וערבה להשם מנחת יהודה בירושלים כי מעולם וכשנים קדמוניות וקרבתי עליכם והייתי עד ממהר במחשבים ובמנאפים, הנה יום, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. כן, הפטרת שבת הגדול, זה יום דין, זה שבת, זה הפטרה שמתארת ממש את יום הדין. אם כבר, זה הפרק שהיה ראוי, לא הפרק שלנו. קיצורו של דבר, מה שאנחנו רואים לפחות במבט ראשון, לא הבבלי ולא הירושלמי נותנים לנו איזשהו מענה, לפחות לי, שמסביע את רצוננו. לדעתי חז"ל מתכוונים בדברים האלה לדברים הרבה יותר עמוקים, הרבה יותר יסודיים, הרבה יותר שורשיים, שאני מבקש להראות וללמוד יחד איתכם היום. את הנקודה הזאת. כדי להבין את מה שחזל בעצם יצרו את הלינק הזה בין ראש השנה, בין תפילת מוסף לבין תפילת חנה, אני רוצה לתת את העומק של המשמעות, אני רוצה לתחות לפי מה שאני מבין, את העומק של המשמעות של הקשר הזה בין תפילת חנה לתפילת מוסף. אבל בשביל זה אנחנו צריכים ללמוד קודם כל פרק בתנך, את תפילת חנה. בואו נלמד את תפילת חנה, נראה מה יש לנו שם בתפילת חנה. אחרי שנלמד ונבין אותה, אולי נוכל גם לחזור אחר כך לתפילת מוסף ולראות את הקשר אליה. אני חוזר וקורא את הפסוקים של תפילת חנה וננסה, אני מזכיר, צריך להזכיר כאן כמה דברים. תחילת ספר שמואל הוא מתחיל בתפילת חנה. חנה מתפללת פעמיים. חנה מתפללת בפרק א' כשהיא מבקשת בן, ובפרק ב' זה הקטע שנמצא כאן לפנינו. פרק ב' זה הקטע שבו אחרי שהיא כבר ילדה היא מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהיא זכתה ללדת את הבן. אני מזכיר שבראש השנה כשאנחנו נאמר את ההפטרה, אנחנו מתחילים מתחילת ספר שמואל, זה הפטרה קצת ארוכה, ועד אלה הפסוקים האחרונים של ההפטרה, זה רק החלק האחרון של ההפטרה. אבל כשחזל לקחו את תפילת חנה, הם לקחו את החלק הזה של תשעת הפסוקים האלה של סוף הדברים, ושם חזל באים ואומרים זה מה שחנה התפללה, וכנגד זה, כנגד ההזכרות שאמרה כאן, יש לנו את הברכות בתפילת מוסף. מה יש לנו כאן בפסקה הזאת? ותתפלל חנה ותאמר, אלץ ליבי בהשם, רמה קרני בהשם, רחב פי על אויבי, כי שמחתי בישועתך. אין קדוש כהשם, כי אין בלתך ואין צור כאלוהינו וכו'. השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל. סליחה, הפסוק הקודם זה הפסוק החשוב. עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים ומללה. עקרה ילדה שבעה. חזל אומרים שבאמת חנה ילדה יותר מילד אחד. אנחנו מכירים את הילד המפורסם, המיוחד, שמואל. והנה היא אומרת באמת כאן שירה כל כך גדולה, אלץ ליבי, רחב פי, שמח פי, שמחתי בישועתך. לי יש בעיה קטנה בכותרת ותתפלל חנה. בדרך כלל אני רגיל שתפילה זה כשמבקשים משהו, וכשרוצים להגיד תודה או לשיר אז אומרים אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, או ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא למור, וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו מיד שאול. זאת אומרת, כל פעם שקורה איזה אירוע חשוב ורוצים להודות לקדוש ברוך הוא, אז בדרך כלל הביטוי הוא ביטוי של שירה. ותשר דבורה וידבר דוד להשם את דברי השירה הזאת, אז ישיר משה ובני ישראל. וגם כאן לכאורה היה יותר מתאים ותשר חנה ותודה חנה ולא ותתפלל. למה זה תפילה? אם נסתכל בפסוקים האלה ונרצה לראות האם יש בכלל תפילה בפסקה הזאת, תסתכלו בבקשה, תעיינו בעצמכם, תגידו לי בבקשה, האם יש כאן תפילה בתוך הפסקה הזאת? ובכן, אני אומר לכם, יש כאן תפילה בפסקה הזאת, אבל רק בפסוק האחרון. רק הפסוק האחרון יש בו תפילה. השם יחתו מריביו. חנה מבקשת מהקדוש ברוך הוא שכל אלה שרבים עם הקדוש ברוך הוא, אלה שנלחמים עם השם, אלה שנלחמים עם ישראל, למשל איראן, אז חנה מבקשת על האיראנים שהשם ישבור אותם. כן? יחתו זה לשבור, שהשם ישבור את כל אלה שנלחמים נגד הקדוש ברוך הוא. יחתו מריבם, עליו בשמיים יראם, השם יעשה עליהם רעמים, הרבה רעש משמיים ויחסל אותם. ואז ייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. שהגדול ברוך הוא ייתן מלך לישראל, ירם קרן משיחו, שיביא את המשיח, יביא את הגאולה. זו התפילה של הנה. אבל כל הנושא של הפרק הוא לא התפילה. אבל בכל זאת, אם אנחנו רואים שהנה נתנה את הכותרת של תפילה, ותתפלל חנה בטייטל, בכותרת של הדברים שלה, כנראה שהיא חושבת שהפסוק האחרון הוא הפסוק המרכזי, הוא הפסוק החשוב ביותר בכל מה שהיא רוצה לומר. ואת זה צריך להבין, כי לכאורה מה שהיא קודם כל רוצה לומר, תודה לקדוש ברוך הוא שאחרי הרבה שנים של עקרות היא זכתה לבן. זה לכאורה הדבר המרכזי, וזה שירה. אבל בכל זאת היא אומרת תפילה, ותפילה זה הפסוק האחרון. ויש לנו כאן איזשהו מתח בין השירה שלה לבין התפילה שלה, וצריכים להבין מה היחס בין השירה לבין התפילה. כדי להבין את זה, בואו נראה, אני חושב שצריך להתבונן בתקופה. אנחנו נמצאים עכשיו בפרק הזה של חנה, בסוף תקופת השופטים, ממש סוף תקופת השופטים. עוד מעט שמואל ייוולד או כבר נולד, ואז שמואל לאט לאט הוא יכונן את המלוכה, הוא ימשח את שאול ואחר כך ימשח את דוד, הוא ייסד את המלוכה. אבל כרגע אנחנו נמצאים בסוף תקופת השופטים. מה אנחנו יכולים לומר על תקופת השופטים? מה אתה אומר? גרוע. לא, זה נכון. כמה זמן היא נמשכה תקופת השופטים? מישהו יודע בערך כמה שנים? 200 שנה. 400 שנה. ובכן, התשובה היא פחות או יותר קרוב ל-400 שנה, כן? אבל אני אסביר קצת את הרקע. ובערך 350-360 שנה, אני מזכיר ש-440 שנה אחרי כניסת ישראל לארץ, שלמה בונה את המקדש. בסדר? תורידו מזה 40 שנה של דוד, אנחנו נמצאים ב-400 שנה. תורידו מזה עוד כמה שנים של שאול, שאנחנו לא יודעים בדיוק כמה, ונוריד מזה את תקופת הכיבוש וההתנחלות בארץ ישראל, יהושע, זה, אז אנחנו נוריד, נקבל פחות או יותר סביב 350 שנה. זוהי תקופת השופטים. תקופת השופטים נמצאת בערך 350 שנה. ואתה צדקת כשאתה אומר שהמצב בתקופת השופטים היה גרוע, אבל אנחנו אוהבים לעשות את זה בלשונות של הפסוקים, כדי שלא יגידו, אתה אומר גרוע, אולי זה היה מצוין, כן? אז בואו נשתמש בלשון של הפסוקים. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. מלכות, אין מלך. שופטים, אתם יודעים, שופט היה בדרך כלל, כל השופטים או רוב השופטים היו שופטים לא ששפטו את כל ישראל, אלא שופט, אין לנו זמן עכשיו להוכיח, אבל שופט והמילה שבט יש ביניהם קשר, שין פי תת, שין בית תת, זה מילים קשורות. כל שופט בדרך כלל התרכז בשבט שלו. למשל, אפילו דבורה כשהיא יוצאת למלחמה, בשירת דבורה אנחנו מוצאים טענות נגד השבטים שלא באו להצטרף למלחמה. למה ישבת בין משפטיים לשמוע שריקות הדרים לפלגות ראובן? היא פונה לכל מיני שבטים וצועקת עליהם, אתם לא הייתם בסדר ואתם לא הייתם בסדר. כי אין סמכות לשופט אלא על הטריטוריה הקטנה שלו, אבל אין מלכות, לא מדובר במלך שיש לו, כל העם נמצא יחד איתו. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הנקודה השנייה, מה קורה עם הנבואה? האם יש נבואה באותם זמנים? מה אנחנו יודעים? אז כתוב בתחילת ספר שמואל, בימים ההם אין חזון נפרץ. הנבואה היא לא פרוצה, אין הרבה נבואה. יש נביאים בודדים, אלי נמצא שם בהיכל השם, והוא קצת שומע את דבר השם. וכששמואל מקבל את הנבואה, שמואל מתבלבל ולא יודע. אומרים הפסוקים, בימים ההם אין חזון נפרץ. גם נבואה היא לא נמצאת שם במרכז. ואתם יודעים שעם ישראל יש לו שלוש רשויות שלטון, שלוש מוסדות מרכזיים של השלטון. מלך, נביא וכהן. זה אנחנו יודעים פרשת שופטים. מהתורה. מלך, כהן ונביא. אז מלך אין בישראל, נביא אין חזון נפרץ. ומה קורה עם הכהונה? מה קורה עם מערכת המקדש? גם את זה אנחנו יודעים, דרך אלי שהוא היה כבר זקן ובניו לא הלכו בדרכיו, וחופני ובנחס עושים כל מיני בעיות בבית המקדש, נכון? ואנחנו יודעים גם מאגדות חז"ל שמספרים לנו ששמואל או אלקנה היה מיוחד, ועלה האיש ההוא מדי שנה בשנה, ואומרים חז"ל, האיש ההוא עולה לרגל מדי שנה בשנה, אבל כל עם ישראל אינם עולים. והוא השתדל, אומרים חז"ל, לעלות פעם בדרך שעולה בשנה הזו, לא עולה בשנה אחרת, כל פעם היה עולה דרך כביש אחר, כדי להגיד לאנשים, כדאי לעלות לרגל, אבל אנשים לא היו עולים. אז אם כן, גם מערכת המקדש, מערכת הכהונה, היא נמצאת במצב לא כל כך פשוט. עכשיו בואו נדמיין לנו את חנה. חנה נמצאת במצוקה אישית קשה, בבעיה קשה, היא עקרה, יש לה צרה בתוך הבית, בכלל לא נעים שיש צרה אפילו כשאין בעיות של ילדים. אם יש גם בעיות של הצרה, פנינה, יש לה ילדים, וחנה אין לה ילדים, אז כמובן הצרה בדרך כלל לא כל כך אוהבת, לכן קוראים לה צרה. אתם יודעים מה זה צרה? צרה זה האישה השנייה של אותו בעל, כן? אם יש לאדם שתי נשים, היום ברוך השם נפטרנו מהצרה הזאת, אבל כשיש לאדם שתי נשים, אז ברור ששתי הנשים האלה מתחרות על ליבו של גבר אחד, אז ברור שהם שתיהן לא נמצאות במצב טוב, כל אחת היא צרתה של חברתה. ואם אחת היא גם יש לה פריבילגיה שיש לה ילדים והשנייה היא עקרה, אז כמו שכתוב בפסוקים, וכעסת הצרתה גם כעס, היא ניסתה להרגיז אותה מדי פעם, עוד פעם ועוד פעם. חנה אם כן נמצאת בצרה אישית לא פשוטה, מאוד קשה, והיא מבקשת מהשם לזכות לבן, וזה דבר נפלא, והקדוש ברוך הוא שומע תפילתה ונותן לה בן. אבל חנה גם יודעת להסתכל לא רק על her own קישקס, כן, על הקישקס שלה, על הבעיה הפנימית שלה, אלא היא מסתכלת גם על עם ישראל, והיא רואה גם את המצב של עם ישראל, והיא רואה שעם ישראל נמצא במצב קשה, וקשה לה לומר, להגיד, להסתכל רק, להתרכז רק בבעיות האישיות שלה, בלי להיות ערה, בלי להיות מודעת, בלי להיות אכפתית למה שקורה בעם ישראל כולו. ונדמה לי שהתפילה הזאת שלה, כשאנחנו רואים את ההוד וההדר של הפסוקים הראשונים, עלה הצליבי, רמה קרני, רחב פי אלוהי וי, שמחתי בשועתך, באמת שמחה כל כך גדולה, הודעה כל כך נפלאה. אבל חנה יודעת, זה לא מספיק, אני זכיתי לישועה הפרטית שלי, היא אומרת, אני זכיתי לבן, אבל מה עם עם ישראל? עם ישראל זקוק לישועה, עם ישראל זקוק למלך, כי כשיש מלך הוא מרכז סביבו את כל העם, כמו שאנחנו רואים אחר כך כשיבוא שאול ויבוא דוד, אז פתאום ממלכת ישראל פורחת, והשיא שלה בימי שלמה, לצערנו אחר כך מתחילה הירידה, אבל זה לא הנושא שלנו היום. אבל כל ההתפתחות בעקבות זה שיש מלך, הוא מרכז סביבו את כל העם ויכול לפעול, ואז גם הנבואה פורחת, המקדש והכהונה פורחים, הכל פורח מסביב. וחנה יודעת את זה, וחנה מבקשת את זה. וחנה כשהיא נמצאת בדילמה הזאת, מה אני רוצה יותר, להודות לקדוש ברוך הוא על זה שזכיתי לבן, או להתפלל ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו? מה אני רוצה יותר, א' או ב'? חנה קובעת ומחליטה. איך היא מחליטה? בכותרת, ותתפלל חנה. ברגע שזאת הכותרת, אנחנו יודעים שחנה החליטה לטובת הציבור ולא לטובתה האישית, ואנחנו יודעים את זה. הרי גם כשהיא ביקשה בן, מה היא אמרה? ונתת לעמתך זרע אנשים, ואם היא זוכה לבן, והשאלתיו לה השם כל הימים. היא בעצמה אומרת שאם היא תזכה לבן, היא לא רוצה אותו שיהיה לה בבית, לחבק אותו ולהשאיר אותו ככה אצלה. היא רוצה מיד כשהילד יגדל, יתחיל טיפל לגדול, היא שולחת אותו לבית השם, היא שולחת אותו לשליחות הציבורית, היא רוצה אותו למען הציבור, זה מה שהיא רוצה. ואולי תראו מה עשו חז"ל בראייה העמוקה שלהם, הם עשו פה דבר גדול. חנה מבקשת ונתת לאמתך זרע אנשים. ככה חנה מבקשת. בעברית פשוטה חנה מבקשת בן. אבל הביטוי הזה שכתוב זרע אנשים הטריד את חז"ל. מה פירוש זרע אנשים? יש כמה תשובות בגמרא, מי שלמד דף יומי לאחרונה ודאי נתקל בזה, כי זה גמרא במסכת ברכות, שהגמרא עוסקת מה פירוש הביטוי זרע אנשים. תסתכלו בבקשה במספר 4, ונתת לאמתך זרע אנשים. מהי זרע אנשים? מה הפשט זרע אנשים? אמר רב, גברה בגוברין. רב אומר שזרע אנשים זה גבר לעניין, ככה בעברית אומרים, גבר לעניין, גבר שבגברים, רמבו, משהו כזה, איזה מצ'ו, משהו רציני. זה פירוש אחד. פירוש שני, ושמואל אמר זרע שמושח שני אנשים. נחזור לפירוש הזה עוד מעט, נמשיך הלאה. אומן, אינון, שאול ודוד. רבי יוחנן אמר זרע ששקול כשני אנשים, אומן, אינון, משה ואהרון, ונחזור גם לזה עוד מעט. והפירוש האחרון, כי אתה רב דימי אמר לא ארוך, לא ארוך ולא גוץ, לא קטן ולא אילם, לא צחור ולא גיחור, לא חכם ולא טיפש. מה זה זרע אנשים? זרע ממוצע, לא יותר מדי חכם, לא יותר מדי, פשוט יהודי נורמלי, זה מה שביקשה. אז יש לנו שתי הדעות, הראשונה והאחרונה זה שני קצוות. אחד אומר ואמן, האדם הכי גדול, גברה שבגברים. והשני אומר אמן, רגיל, לא זה, לא זה, לא גדול מדי, לא קטן מדי, לא חכם, לא טיפש, משהו נורמלי, שיהיה רגיל. אלה הם שני הקצוות. ובאמצע הגמרא מביאה כאן פירושים עמוקים ביותר. ניקח את דבריו של שמואל, זרע שמושך שני אנשים. אתם מבינים את העומק של הדבר הזה? היא מבקשת בעצם ישועה בשבילה, שיהיה לה בן, אבל היא רוצה שהישועה הפרטית שלה תהיה בעצם גם הישועה של עם ישראל כולו. כי אותה ישועה פרטית של שמואל, שזה הבן של חנה, שמואל הוא זה גם שבסופו של דבר יהיה המנהיג שייסד את המלוכה בישראל ויגאל את ישראל מן המשבר של תקופת השופטים. ואז בעצם מה שעשו חז"ל, הכניסו לתוך דבריה של חנה, לתוך המילים של חנה, שבעצם בתוך הישועה הפרטית שלה היא כבר ביקשה את הישועה הלאומית, את הישועה הציבורית. זה מה שעשו חז"ל. ואני לא חושב שחז"ל התכוונו שכשחנה אמרה זרע שמושיע שני אנשים, היא באמת היא רצה ששמואל יהיה כזה. אני חושב שחז"ל מה שמבקשים, שהרצון העמוק של חנה, חנה הייתה, היה לה רצון כל כך עמוק, כל כך יסודי, שזה בא לידי ביטוי, היא ניבאה ולא ידעה מה ניבאה. היא אמרה את המילים זרע אנשים בלי לדעת את המשמעות, ובעצם יצא מפיה אותה בקשה שיש בה עומק כל כך גדול, של זרע שמושך שני אנשים, זרע שיש לו כוח כמו שמואל, כמו משה ואהרון, זרע ששקול כשני אנשים, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו, הוא שקול כמו המנהיגים הגדולים שהביאו את הישועה הגדולה של עם ישראל, ושקולה ישועת שמואל כישועתם של משה ואהרון. כישועת שמואל בזה שהוא מוציא את עם ישראל מן המשבר הכל כך גדול של תקופת השופטים אל תקופת המלוכה, בזה הוא גואל את ישראל. זה אם כן המבט על חנה, האישה שבאה מצד אחד להודות להשם, ומצד שני באה לבקש מהשם, אנא השם תושיע את עם ישראל, ייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. המבט הזה שפיתחנו כאן, שמצד אחד חנה רוצה להגיד תודה לשם על הבן, ומצד שני חנה מבקשת ישועה של עם ישראל כולו, שליתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, אנחנו יכולים למצוא את ההמשכים שלו, את הקווים הממשיכים שלו, כל צד, הצד הפרטי והצד הלאומי, בשני פרקים אחרים בתנ"ך. בשני פרקים אחרים בתנ"ך, בפרק אחד אנחנו מוצאים יותר את הדגש על הצד הפרטי על הישועה הפרטית, ובפרק אחר אנחנו מוצאים את הדגש על הישועה הלאומית, הישועה הכללית. בואו נבדוק את זה. מספר 5, תהילים קופית ג'. תהילים קופית ג' כולנו מכירים, הפרק הראשון של ההלל, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד בוא מהולל שם אדוני, רם על כל גויים אדוני, על השמיים כבודו. מי כאדוני אלוהינו מגביל השבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ, מקימים מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיבים נדיבים עם נדיבי עמו, מושיבי עקרת הבית הם הבנים שמחה, הללויה. נסתכל עכשיו רק על הפסוק האחרון שלב זה, מושיבי עקרת הבית הם הבנים שמחה, הללויה. הפירוש הפשוט של הפסוק הזה, הקדוש ברוך הוא לוקח את האישה שיושבת עקרה בבית. המושג עקרת בית, אני יודע שהיום משתמשים בו בהקשרים אחרים לגמרי, אבל המושג הבסיסי, כן, זה אישה שיושבת עקרה בבית, כן? אישה שיושבת בביתה כשהיא עקרה, הקדוש ברוך הוא מושיב אותה והופך אותה מעקרה שיושבת בביתה להיות אם הבנים שמחה. ועל כך הללויה, כך זה הפסוק. הפסוק הזה בא בעצם לדבר על האישה שגדלה וישבה כעקרה בביתה וזכתה לישועה הגדולה של להיות אם הבנים שמחה, ועל כך קורא המשורר הללויה להודות להשם. זה המבט הפרטי המצומצם. יש לנו עוד פרק אחר שמציג בפנינו את הישועה הלאומית, הכללית, הציבורית. בעוד שאצל חנה היא מתפללת על הישועה הזאת, היא רוצה שהישועה הזאת תבוא וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, הרי כעבור כמה שנים יבוא איש שכבר חווה, הוא כבר ראה את הישועה הזאת כשהיא מתממשת, והוא זכה להיות משיח השם, דוד המלך. ובשירתו האחרונה בסוף ימיו הוא אומר, מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם. מה שחנה אומרת, וייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו, היא אומרת זה בלשון עתיד, היא רוצה שהשם ייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. דוד כבר אומר כעובדה, מגדול ישועות מלכו, השם כבר היה מגדול של ישועות, מגדל גדול של ישועות מלכו, והשם כבר עשה חסד למשיחו לדוד ולזרעו עד עולם. זה כבר קרה, ודוד מודה להשם על הישועה הגדולה הזאת. זהו, אם כן, אנחנו רואים את הפיצול של מצד אחד תהילים קופית ג' שעוסק בישועה הפרטית, ומצד שני שמואל ב' פרק אב ב' או תהילים י' ח'. אתם יודעים ששירת דוד מופיעה גם בתהילים וגם בשמואל, ואתם יודעים את ההבדל ביניהם? במשפט אחד אני אגיד לכם, זה לא הנושא שלנו היום, אבל נקודה אחת חשובה שכדאי לדעת, כי זה קשור גם לתפילות שלנו, ולא לא תמיד יודעים. נכון שאנחנו אומרים מגדיל ישועות מלכו, ויש בשבתות וימים טובים אומרים מגדול ישועות מלכו, ויש כאלה שחושבים שמה שכתוב בסידורים בין בית שין בית אומרים שזה הכוונה בשמואל בית איתה, ושבאמת לא צריך להיות הבדל בתפילה בין ראש, בין שבתות לבין ימות החול בברכת המזון, שאפשר תמיד להגיד מגדיל. מכירים את זה, כל זה נכון? עכשיו אני רוצה להגיד לכם, זה לא נכון, זה לא נכון. חשוב ביותר להגיד ביום חול מגדיל, ובשבתות וימים טובים להגיד מגדול. יש לזה משמעות. מה ההבדל בין מגדיל לבין מגדול? אז כדי להבין את ההבדל, אני אתן לכם עוד הבדל אחד בין שני הפרקים, עוד הבדל אחד בין שני הפרקים שהוא יהיה יותר ברור. בספר שמואל כתוב, כי אתה נרי השם, השם אתה הנר שלי. בתהילים כתוב, כי אתה השם תאיר נרי, אתה השם תאיר את הנר. אתם מבינים את ההבדל? האם השם הוא הנר בעצמו, או שהשם מאיר את הנר? איזה מדרגה יותר גבוהה? שהשם הוא הנר. לכן גם אם תטעו ותשכחו איפה כתוב מה, תזכרו, אני לא יודע, אני לא זוכר איפה כתוב איזה פסוק, אבל אני זוכר תמיד ששמואל זה ספרי הנבואה, תהילים זה רק רוח הקודש. ספר שמואל הוא תמיד נמצא במדרגה עליונה יותר מספר תהילים, ולכן בתהילים כתוב כי אתה תאיר נרי, ובשמואל כתוב כי אתה נרי השם. וזה ההבדל בין שמואל לבין תהילים. שמואל במדרגה של נבואה מצביע על רמה יותר גבוהה של קשר עם הקדוש ברוך הוא, ולכן זה גם ההבדל. האם השם מגדיל את הישועות, או שהשם הוא בעצמו מגדל הישועות? האם השם הוא המגדל, או השם רק עושה שיהיה גדול? אתם מבינים? ומגדול זה המדרגה היותר גבוהה, הוא המגדל, מגדול ישועות מלכו. כשהשם מגדיל, אז השם כביכול מבחוץ, והוא רק מגדיל את ישועות מלכו. וזה ההבדל בין ימות החול לבין שבתות וימים טובים. בימות החול אנחנו מתחברים יותר עם כתבי הקודש, עם הכתובים. בשבתות וימים טובים אנחנו רוצים להתחבר עם המדרגה העליונה יותר של הנבואה, זה מגדול ישועות מלכו. אז זה רק במאמר מוסגר כדי להסביר את הנקודה הזאת, ונחזור לענייננו. ראינו אם כן, יש לנו עכשיו ביד שלושה פרקים בתנ"ך. שמואל ב' פרק ב', תפילת חנה. תהילים קופית ג', מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה. וכמובן שמואל ב' פרק ב', שירת דוד. ואם אנחנו רוצים להתבונן בשלושת הפרקים האלה ולראות מה יש לנו בשלושת הפרקים האלה, הדמיונות, הקשר בין שלושת הפרקים האלה, הם, זה קשר ברור, זועק, כל אחד ואחד רואה את זה, לא צריכים לעשות שום מאמץ גדול בשביל לראות את זה. ואם אני אגיד, הנה נתן לכם פסוק, אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כלוקנו, כתוב בשמואל א' פרק ב', או בתהילים קופית ג', מי כהשם אלוקנו, או בשמואל ב' פרק ב', כי מי אל מבלעדי השם ומצור מבלעדי אלוקנו. ממש אותם ביטויים, אותם מילים, ממש בשלושת הפרקים. ונדמה לי שאם אנחנו רוצים לעמוד על הקשר בין שלושת הפרקים האלה, אני יכול לדבר על כך שבשלושת הפרקים יש שלושה מוטיבים מרכזיים שחוזרים בשלושת הפרקים, ואני רוצה שנשים לב אליהם, לשלושת המוטיבים המרכזיים. המוטיב האחד, גדלות השם, השם הגדול הנשגב שאין כמו, אין צייר כמו, אין אף אחד כמו, בכל מיני וריאציות. כמו אני קורא שוב, אין קדוש כהשם כי אין בלתך ואין צור כאלוקנו, כי מי אל מבלעדי השם ומצור מבלעדי אלוקנו. ועוד דוגמה, כן, רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו, מי כהשם אלוקנו. זהו המבט הגדול, מי קדוש, אין כמו הקדוש ברוך הוא, אין כאלוקנו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, אין כמו השם. זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא, נכון הוא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם והוא הגדול ואין כמו, אין לידו עוד אף אחד שיכול לשבות אליו, אבל חנה אומרת שכנראה היו אנשים, ואנחנו יודעים את זה אחר כך גם מאוחר יותר מהפילוסופים היוונים, שטענו שגם אם היה בריאה וגם אם היה בורא לעולם, אבל הקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוה, ולא מתעניין ולא אכפת לו מה שקורה, מה שבני אדם עושים. זה קטן בשבילו, מה הוא אכפת לו אם אנחנו קמים בבוקר והולכים, מתלבשים, עושים א', עושים ב', למה צריך לעניין את הקדוש ברוך הוא? הוא נמצא אי שם, הוא מעניין אותו רק המושכלות הגדולות וכולי והדברים הנפלאים, כך אמרו הפילוסופים. ואנחנו יודעים שהפילוסופים כנראה כבר, חנה כבר ראתה אותם, לא את הפילוסופים היוונים, אבל כנראה את התזות האלה עוד בתקופה קדומה, חנה ראתה את הדבר הזה. וחנה אומרת, אל תרבו תדברו גבוהה גבוהה יצא עתק מפיכם. היו כל מיני אנשים שמדברים גבוהה גבוהה, יוצא עתק, שקר מהפה שלהם. מה הם אומרים? שהשם בכלל לא יודע מה קורה בעולם, והשם לא מתכנן את כל מה שקורה בעולם, והיא אומרת להם, לא נכון, כי אל דעות השם, השם יודע מה קורה בעולם, ולא נתקנו עלילות, הוא מתכנן את כל עלילות העולם. ותשימו לב היטב בבקשה לקריא ולכתיב. כתוב ולא בוו, ואנחנו קוראים, סליחה, כתוב ולא באלף, ואנחנו קוראים בלא בוו. כי ולא נתקנו עלילות באלף, זה מה שהם טוענים. ולא נתקנו עלילות בוו, זה מה שחנה טוענת כנגדם. הוא כן מתכנן את העלילות. כל עלילות העולם, כל הוויות העולם, הכל הקדוש ברוך הוא מתכנן. וזו הנקודה השנייה, שהקדוש ברוך הוא יודע, מעורב, לא רק מעורב, אלא כל מה שקורה בעולם זה הוא עושה. וזה רואים גם בתהילים כופים י"ג, אמנם השם מיקה השם אלוקנו המקביעי לשבת, הוא אמנם מקביע לשבת בשמיים, אבל יחד עם זה משפילי לראות בשמיים ובארץ, מקים מאפר דל מהשפעות ירים אביון להושיבים נדיבים נדיבי עמו. ואותם פסוקים כתוב גם בתפילת חנה, מקים מאפר דל מהשפעות ירים אביון להושיבים נדיבים וכיסי חבוד אין חילם וכו'. וגם אצל שירת דוד היסוד הזה מופיע, גם שם כתוב וישב השם לי כצדקתי כבורי לנגד עיניו, אם חסיד תתחסד ואם גיבור תמים תתפל, אם נבר תתמם, אם נבר תתבר ואם יקש תתפל, ואת עם אני תושיע ועיניך על רמים תשפיל המשפיל וכו'. אם כן, אם אנחנו מסתכלים כאן, היסוד השני הוא שלא, הקדוש ברוך הוא לא רק ברת העולם ואין כמוהו, הקדוש ברוך הוא זה גם שמנהיג את העולם, מנהל את העולם, ונותן, ויש שכר ועונש, ונותן לאיש כמעשיו, אם חסיד תתחסד ואם נבר תתבר וכו'. ומשפילי לראות בשמיים וארץ, מקים מאפר דל מהשפעות הרים אביון, ועשירים זה רעבים בלחם נזכר ושבעים חדלו, כן, ממית ומחיה מוריד שאול ויד. זה הקדוש ברוך הוא שפועל במציאות, פועל בעולם, פועל בהוויה. זהו היסוד השני. והיסוד השלישי שמשותף לכולם הוא היסוד של הישועה והגאולה. הישועה והגאולה בתהילים קופית ג', מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללויה. הישועה והגאולה בשירת דוד, מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו לדוד וזרוע עד עולם. יש שם עוד הרבה פסוקים על כן נותך השם בגויים ולשמך הזמר וכו', יש הרבה פסוקים, אבל הדבר המרכזי, מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו. והישועה בתפילת חנה היא ישועה כפולה, נכון? הרי אמרנו גם יש ישועה פרטית שלה שזכתה לבן, וגם ישועה ציבורית שהיא מתפללת עליה. האחת זה הודעה לקדוש ברוך הוא על זה שהיא זכתה לישועה, זה הפסוק הראשון, אלץ ליבי רמה קרני רהב פי אלוהי ביי, שמחתי בישועתך. ואחרת שכאן בתפילת חנה היא עדיין רק כתפילה ועדיין לא זכינו להתגשמותה, וזה רק בשמואל ב' רואים את ההתגשמות שלה, זה השם יחת ומריביו עליו בשמיים ירעם, השם ידין אפסי ארץ ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. אם אנחנו צודקים במבט הזה, קיבלנו אם כן שבשלושת הפרקים הללו שראינו אותם, אנחנו מוצאים שלושה יסודות, שלושה עקרונות משותפים. מלכות השם בעולם, גדלותו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כבורא עולם. זו הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, הקדוש ברוך הוא כמנהיג את העולם, כמנהל את העולם, כמי שמשגיח על העולם, כמי שמעורב בכל מה שמתרחש בעולם. והיסוד השלישי הוא הישועה שבאה לעולם מהקדוש ברוך הוא. אם אני רוצה לומר משהו עכשיו אחרי שהגענו לנקודה הזאת, אז אני מבקש רק לומר את הדבר הבא. אנחנו מכירים את רות כאימה של מלכות, נכון? רות היא אימה של מלכות, מכירים את רות כאימה של מלכות. אנחנו הכרנו את חנה כאימו של שמואל. אנחנו הכרנו את חנה לא רק כאימו של שמואל, אלא גם כאימה של תפילת ישראל. מי שלמד מסכת ברכות בדף היומי לאחרונה ודאי זוכר את הגמרא שאומרת כמה הלכתה גברבתה איקה למילף מהאי או איקה למשמע מהאיד חנה. כמה הלכות גדולות ניתן ללמוד מתפילת חנה, על זה שצריכים להתפלל בלחש, ועל זה ששיקור אסור להתפלל, ועל זה שצריכים להתפלל בעמידה וכו'. כל כך הרבה לימודים, מי שזוכר את הסוגיה יודע, והרבה הלכות של תפילה, תפילת היום יום, התפילה הרגילה, אנחנו לומדים מחנה. זוהי תפילת חנה. אבל זה מהפרק הראשון. אני רוצה לומר לכם עכשיו את הדבר הבא. הקופירייטר האמיתי של תפילת מוסף של ראש השנה הוא חנה. חנה הייתה הראשונה הרבה שנים, מאות שנים לפני שבאו אנשי כנסת הגדולה וחיברו את תפילת מוסף של ראש השנה. כל התפילות שבידינו התחברו על ידי אנשי כנסת הגדולה, אבל הרבה לפניה את היסודות, את הגרעין של תפילת מוסף של ראש השנה קבעה חנה. חנה היא אמא של תפילת היום יום, והיא אמא של תפילת מוסף של ראש השנה, של התפילה הפשוטה ביותר שלנו ושל התפילה הכי נוראת הוד, הכי נפלאה שיש לנו, היא תפילת מלכויות, זיכרונות ושופרות. אם לא שמתם לב, שלושת היסודות שעליהם דיברנו הם מלכויות, זיכרונות ושופרות. אלה הם שלושת היסודות. כשחזל באים ומסתכלים על המבט החיצוני, ומבחינה חיצונית אומרים לנו יש תשע אזכרות ותשע ברכות, אנחנו חושבים, נו, זה מצאו חזל איזשהו דבר. אבל אזכרת שם השם בתפילת חנה היא מדברת על המהות, היא מדברת, שמה את הקדוש ברוך הוא במרכז של התפילה שלה, והקדוש ברוך הוא במרכז התפילה, הוא מופיע תשע פעמים. אומרים חזל, אנחנו צריכים לתת לזה ביטוי בתפילה שאנחנו מחברים בעקבות הלימוד שלמדנו מתפילת חנה, והביטוי של זה הוא תשע ברכות. אפילו שזה מסבך אותם אחר כך איך להסתדר עם התשע, עם העשר, זה הם מוכנים להסתבך. אבל הדבר החשוב הוא קודם כל להבין שיש פה חנה לימדה אותנו איזה מערכת יסוד, יסודות אמוניים בסיסיים, שבדרך לעבוד את השם אתה קודם כל צריך להיות לך, כל אדם צריך לעבוד עם הכרה שהקדוש ברוך הוא מלכו של עולם. ואחרי שהקדוש ברוך הוא מלכו של עולם, אז הקדוש ברוך הוא גם זה שאחראי ואכפת לו ומתעניין ופועל בכל המציאות ורואה את המציאות על כל הווייתה ועל כל קשייה ומתערב ופועל בתוכה, זה השגחת השם בעולם. ומתוך זה האדם שמכיר במלכותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, בזה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ומפעיל את כל ההוויה כולה, יכול גם לצפות ממנו לגאול את העולם ולהביא את העולם לידי גאולתו. זוהי הנקודה המרכזית, זה מה שלמדו חז"ל מתפילת חנה. בואו נלך עכשיו לתפילת מוסף עצמה של ראש השנה. מלכויות. במלכויות מה אנחנו אומרים? כה אמר השם מלך ישראל וגואלו, אני הראשון ואני האחרון, מבלעדיי אין אלוקים. מהדהדים באוזנינו הפסוקים האלה של מי כל מבלעדי השם ומי צור מבלעדי אלוקינו, מבלעדי אין אלוקים. והיבי שורון מלך בית הספר ראשי העם יחד שבטי ישראל, כל הזמן פסוקי מלכויות מדברים על מלכות השם בעולם. זה מלכויות, להדגיש את הגדולה ואת המלכות של הקדוש ברוך הוא, כיצד היא באה לידי ביטוי בעולם. מלך על כל הארץ. והחלק השני, זיכרונות. שם אנחנו אומרים אתה זוכר כל מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. מראשית כזאת הודעת ומלפנים אותה גילית זיכרון ליום ראשון. ועל המדינות בו יאמר, איזו לחרב ואיזו לשלום, איזו לסבה ואיזו לרעב. ולא רק מדינות, ובריות בו יפקדו להזכירם. סליחה. להזכירם לחיים ולמוות. מי לא נפקד כיום הזה? כי זכר כל היצור לפניך בא, ואתה זוכר מעשה כולם. אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך. זוהי ברכת זיכרונות. ברכת זיכרונות היא הברכה שבה כולנו מפנימים שהשם זוכר כל מעשה עולם, פוקד כל יצורי קדם, דן את המדינות, דן את הציבורים, דן את העמים, דן את הפרטים, דן כל אדם ואדם. מי יחיה ומי ימות, מי יעשיר ומי יעני, מי ישפל ומי ירום. זוהי ברכת זיכרונות. ומתוך ברכת זיכרונות, כי זוכר כל הנשכחות אתה, ואין שכחה לפני כיסא כבודך, ברוך אתה השם זוכר הברית. מתוך הברכה הזאת אנחנו מגיעים אל ברכת שופרות. ברכת שופרות עיקרה, מה מיוחד בברכת שופרות? מה יש לנו? יש לנו שני נושאים בברכת שופרות. יודעים מה הם? תעזרו לי. שני נושאים בברכת שופרות. גילוי שכינה. זה נכון? התשובה הכי טובה. אני לא צריך יותר מזה. תשובה מצוינת. תודה רבה. גילוי שכינה. אבל גילוי שכינה בא לידי ביטוי באמצעות שני אירועים מרכזיים שמוזכרים בפרשת בברכת שופרות. אתה נגלית בענן כבודך על הר קודשך לדבר עמהם, מן השמיים נשמעתם קוליך, בקולות וברקים עליהם הופעת. מעמד הר סיני, מתן תורה, נכון? זה שופר אחד. והי כל השופר הולך וחזק מאוד, משה ידבר באלוקים יעננו וכל. והשופר השני שמופיע בברכת שופרות, והיה ביום ההוא התקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. אלוקינו ואלוקי אבותינו תקע בשופר גדול לחירותנו. שני שופרות גדולים וחשובים, שופר של מעמד הר סיני ושופר של הגאולה העתידה, של ביה ביום ההוא התקע בשופר גדול. נכון הוא מה שאמרת, גילוי שכינה. שופר, בדרך כלל תוקעים בשופר, עד היום לא ממש בשופר, אבל יש עדיין תרועות של חצוצרות כשמקבלים נשיאים ומלכים. אם יש ביקור נשיאותי או ביקור מלכותי, יוצאים תמיד, יש משמר כבוד ויש תרועות כבוד שבהם מקבלים את המלך. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם, כך מקבלים את פני השם. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. תוקעים בשופר להופעת השם. תורה היא הביטוי של הנוכחות האלוקית בהוויה, גאולת העולם. האלוקים עשה את האדם ישר, הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם ישרים. זה שיש צרות בעולם זה בגלל בני אדם, זה לא בגלל הקדוש ברוך הוא. כי האלוקים עשה את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. כל החשבונות וה פילוסופיות של בני אדם שמסבכים את העולם, זה בני אדם מסבכים. אבל אם יש תורה ואנשים הולכים על פי התורה, והתורה מורה לנו את הדרך ואומרת לנו איך העולם יכול להיות במצב של גאולה לפני השם, כשהקדוש ברוך הוא מופיע לעולם, התורה היא הדבר הפשוט ביותר. צריך להיות כך, ואם זה לא כך, אז גם את זה קראנו אתמול בפרשה ולא הזמן עכשיו לדבר על זה. אני רק ארמוז, יש חובתנו, החובה שמוטלת עלינו היא גם לדאוג שהתורה תהיה כזאת שמאירה את הדרך שמגלה את פני השם בצורה הנכונה, וזה המשימה שמוטלת עלינו לאור הפסוק שקראנו אתמול בפרשה. ארור האיש אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. להקים את התורה, להראות את האור של התורה, זאת המשימה שלנו. ואומר הירושלמי במסכת סוטה, אדם שלמד את כל התורה כולה, ואדם שלימד את כל התורה כולה, ושמר ועשה את כל התורה כולה, והיה בידו להקים, יש לו כוח להראות את האור שבתורה, את ההיילייט שבתורה, ואינו מראה, הרי הוא בכלל ארור חס ושלום. זה נקרא להקים את התורה. אז זה השופר האחד, שופר של תורה, של הופעת השם, שהשם גואל את העולם באמצעות השופר. והשופר השני זה השופר של הגאולה. הזכרתי קודם את מלאכי פרק ג', ההפטרה של שבת הגדול. מי שמתבונן במלאכי פרק ג' יודע שכל הבעיות שבעולם זה כשהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו. ובעוד שבועיים, שבת שובה, נקרא פרשת וילך, ושם יהיה כתוב, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא, והסתרתי פניי מהם והיה לאכול. כשהשם מסתיר פניי, יש חושך. כשהשם מסתיר פניו, יש חושך בעולם. אבל כשהשם מאיר פניו, כשהשם מופיע בעולם, אז כל העולם רואה את הגאולה. וזרחה לכם יראה שמי, כתוב שם בספר מלאכי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. כשהקדוש ברוך הוא בא לעולם, מגלה את העולם, אז ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לעבדו, רואים את היושר ואת הצדק ואת ההגינות שמתקיימים בעולם, הכל כשהשם מופיע. ביום ההוא, בגאולה העתידה, כשיתקע בשופר גדול, יופיע השם על העולם, וכשהקדוש ברוך הוא מופיע על העולם, העולם כולו נמצא במצב של גאולה. כל הרוע, כל העריצות, כל כוחות החושך בעולם נעלמים, ורק אור ואור ואור, כמו שאמרנו אתמול בהפטרה, והיה השם לך לאור עולם. זה אם כן התפילה המיוחדת של מלכויות זיכרונות ושופרות של מוסף של ראש השנה. מה שלמדנו היום מאותו משפט שחזל אמרו, שזה כנגד 9 הזכרות שאמרה חנה, הם במבט שלהם נתנו לנו רמז, אבל כדרכם הם נותנים לנו כתבי הידה, הם לא נותנים לנו את הכל מוכן, הם נותנים לנו רק את הרמז, את השורש. בתפקידנו להעמיק, לעיין ולבדוק ולראות מה הם בעצם התכוונו כאן בעומק העניין. ונדמה לי שמה שהם התכוונו לומר לנו, כנגד 9 הזכרות שאמרה חנה בתפילתה, אם יש את נפשך לדעת את המעיין שממנו שאבו אנשי כנסת הגדולה את תפילת מוסף של ראש השנה, אתם יודעים מה עשיתי עכשיו? מאיפה בא הביטוי אם יש את נפשך לדעת? לא יודעים. טוב, זה צריך להכיר, זה שיר של ביאליק, כן? שהוא שיר, שיר בית המדרש של ביאליק. ביאליק כתב שיר על בית המדרש אחרי שהוא קצת ככה טייל בכל מיני מקומות. אם יש את נפשך לדעת, אומר ביאליק, ואני אומר אם יש את נפשך לדעת, כן? את המעיין שממנו שאבו אנשי כנסת הגדולה את היסודות הנפלאים האלה של התפילה הנוראה ביותר, הנפלאה ביותר שיש לנו לעם ישראל במשך כל השנה, תפילת מלכויות, זיכרונות ושופרות, לך אצל תפילת חנה, אצל אותם 9 פתוקים קטנים, שם אתה תמצא את השורש. כמובן שחזל לקחו את זה ונתנו לזה הרבה יותר נפח, ונתנו לזה הרבה יותר רוחב, הרבה יותר משמעות, אבל השורש, הגרעין הראשון, נמצא כאן. למתך שכבר אז חוכמות נשים בנתה ביתה. אצל נשים אתה מוצא חוכמה ואתה מוצא יצירה שאין כדוגמתה. וחנה היא אמא של תפילותיהן של ישראל, ותרשו לי להוסיף שחנה לדעתי היא גם אמא של מלכות. לצידה של רות. רות היא האם הביולוגית של המלכות. אבל חנה היא האמא הרוחנית של המלכות, כי היא זאת שבישועתה של שמואל זכתה לייסד את מלכות ישראל, ובעקבותיה להביא את עם ישראל למצב הגאולה, כך שאימה של מלכות ואימה של תפילה, והיא רצון שנהיה ראויים לתפילה הזאת, ונכתב ונחתם כולנו בספר חיים שלום, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל בית ישראל. תודה. תודה.